מועדים לשמחה לכולם. אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת וגדולה. עם ישראל עובר בירור שכנראה לא ייגמר מחר בבוקר, והבירור הזה הוא בירור יסודי מאוד וחשוב מאוד. יש הרבה דרכים מכיוונים שונים להבין מה קורה איתנו בעצם בשנה האחרונה בעם ישראל. אני רוצה ברשותכם ללמוד פסקה אחת באורות התשובה ולהקדים לה קטע קצר ממאמר ארוך בממרי ראייה, כדי אולי טיפה להבין לפחות מהזווית הזאת מה קורה איתנו, מה תפקידנו בתקופה הגדולה שאנחנו נמצאים בה. אז קודם כל כפתיחה, בואו נראה את הדברים הכלליים שהרב אומר במאמרי ראייה, שיש להם הרבה ביטויים בצדדים שונים, וננסה להתמקד בנושא שלנו בפסקה מספר 2, שזה פרט אחד או ביטוי אחד לאותו עיקרון. אז נתחיל קודם כל בהבנת, הייתי אומר, התמונה במקרו. אומר הרב כך: האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים, עד אשר יבוגר שכלו לבוא לידי המדרגה הפנימית להכיר את עצמו ואת אופיו ואת מהותו היסודי. אנחנו יודעים בכמה מקומות ברב שהרב אומר שכדי להבין מהלכים ציבוריים כלליים צריך ואפשר ללמוד אותם ממהלכים פרטיים, כי הרבה פעמים אצל הפרט התהליך הוא יותר ברור, ואילו אצל הכלל התהליך הוא יותר סמוי. ולכן אומר הרב, בואו נראה מה קורה בסדר ההתפתחות של האדם הפרטי, ממנו נוכל ללמוד מה קורה בסדר ההתפתחות של האדם הציבורי, כלומר עם ישראל בארצו, במדינתו ובשלבי גאולתו. אז הרב כאן מתאר שני שלבים עיקריים שבעצם כל אדם בחיים הפרטיים שלו עובר. כל אחד מאיתנו עובר את זה, חלק מהיושבים פה כרגע הם אולי בשלב המעבר, או נקווה אפילו קצת אחרי שלב המעבר. אומר הרב כך: האדם מכיר בתחילה, כשאדם הוא ילד קטן, תינוק מקף ילד קטן, מה האדם מכיר, מה התינוק הזה, הילד הקטן הזה, שזה כל אחד מאיתנו לפני כמה שנים, מה בעצם הכרנו, מה הייתה תפיסת עולמנו, תפיסת החיים שלנו, במה התעסקנו, מה עניין אותנו באותה תקופה. אומר הרב, האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו. קודם כל, אם היית שואל תינוק או ילד קטן, תגיד, מה מעניין אותך בחיים? תשובה, מה שהוא נחוץ לי, אני מחריף את זה קצת, לעצם קיומי, להישרדות שלי. אם תינוק היה יכול לדבר, הוא היה אומר, מה שמעניין אותי זה לאכול בזמן, לישון בזמן, שהגוף שלי יהיה נקי ושאימא שלי תיתן לי חום ואהבה, פחות או יותר זהו. זה סך הצרכים ההכרחיים הקיומיים הגופני והנפשיים של התינוק הזה. ולכן התינוק מקף ילד, מה שהוא מכיר בתחילה זה קודם כל את ההכרחיות הקיומית ההישרדותית החומרית שלו. דבר שני, מה התינוק הזה מכיר או הילד הזה מכיר? ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. הילד הזה הוא לא יודע לזהות את עצמו, את האופי המיוחד שלו, את הנטיות שלו, את הכישרונות שלו, את החלומות שלו, את השאיפות שלו, הוא עדיין לא מכיר את עצמו. אז איך הוא מתנהל, הילד הזה? הוא רואה בסביבה, איך מתנהגים הסביבה, ואז הוא מתחיל לחכות את מה שהוא רואה בסביבה הקרובה שלו, בדרך כלל בתוך המשפחה. אם נגיד מדובר על ילדים בוגרים, על אחים בוגרים, אז הוא רואה איך מתנהלים שם בתוך הבית האחים הבוגרים שלו, וככה גם הוא מתנהג. אז אם אני אגיד זה במשפט אחד, בשלב הראשון בחייו של אדם, א', הוא לא מחפש משמעות אלא הכרחיות חומרית, הישרדות של חיים, ב', הוא לא יודע לעמוד על עצמיותו, הוא לא מחפש עצמיות אלא הוא חקיין חברתי, הוא מחכה את מה שהוא רואה. אז בשלב הראשון הישרדות וחקיינות, עד שהוא מתבגר, עד אשר יבוגר שכלו, וכשהשכל מתחיל קצת יותר לעבוד ולהכיר את עצמו, אז הוא כבר לא שואל או לא רק חי חיים של הכרחיות, אלא הוא מחפש כבר משמעות. הוא שואל שאלות של מטרות, של מגמות, של תוכן, של משמעות של חיים. וב', הוא גם לא מנסה לחכות אחרים, אלא הוא מתחיל להכיר את עצמו, את האופי המיוחד שלו, את הנטיות שלו, את הכישרונות שלו, וממילא הוא מנסה, אם הוא מספיק ישר עם עצמו, הוא מנסה להיות קשוב לעצמו ולהוציא לפועל את עצמו ולא לחכות אחרים כפי שהוא עשה עד היום. עד אשר יבוגר שכלו לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו, ואת זה הוא רוצה להופיע, ואת מהותו היסודי. אם כן, המעבר העקרוני בשלבי ההתפתחות של האדם היחיד הוא מעבר מהכרחיות וחקיינות למשמעות ועצמיות. אם אפשר לומר את זה במשפט אחד, זה סדר התפתחות האדם. יבוא האדם ויאמר, לא בא לי. יבוא אחד בגיל 20, יגיד, אין לי כוח עכשיו לשאול שאלות של משמעות. אני מסתפק בהכרחיות. אין לי כוח עכשיו לברר מי אני באמת. אני אחכה את הסביבה. מה נגיד לו לאדם הזה בן 20? על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, ובין שני כוחך הראשונים לשני כוחך האחרונים, על כוחך אתה גדל. איך אמר לי פעם מישהו שהתבגר? אומר, איזה בעשה, התבגרתי. נו, אז למה זה בעשה? כי סוף סוף צריך לקחת אחריות. על מה? על עצמי, על החיים שלי, מי אני, מה אני, מי אני באמת, לא מה אני חושב שאני או רוצה שיהיה, או מה שאני רוצה שיחשבו שאני כזה, ובית אני צריך לשאול שאלות של תוכן ומשמעות וכו'. לכן לא רק על כוחך אתה נוצר, ולא רק על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה גדל, ובשלב ההתפתחות והגדילה של האדם, הוא עובר מהכרחיות למשמעות, מחקיינות לעצמיות. אומר הרב, כמו שזה נכון בהלכות יחיד, בהלכות הפרט, כך זה נכון בהלכות ציבור, ובפרט בגאולתנו האחרונה. כידוע מה שחז"ל אמרו, שגאולה האחרונה גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בשמיים וארץ. יום קיבוץ גלויות, מה שקורה איתנו בדור הזה, בדורות האלה, זה ממש תחיית המתים, חזון העצמות היבשות כפשוטו ממש. זה אנחנו נולדים מחדש, נבראים מחדש, ממש יש מאין, כבריאת שמיים וארץ, יש מאין. ולכן גם האומה הישראלית, ברוך השם, ב-130-150 שנים האחרונות, גם אנחנו עוברים את התהליך הזה של הגדילה, שבשלב הראשון אנחנו נשאל, או לא נשאל, אלא נחיה חיים של הכרחיות וחקיינות, ויגיע השלב שבו נצטרך כבר לברר את שאלת המשמעות והעצמיות. אומר הרב, אני קורא, ועם בכללו, כשצפות שאלות מעשיות, קיומיות, הכרחיות, כמו ביטחון, כלכלה, פוליטיקה וכדומה, כשצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו. למה? כי אתה עכשיו עסוק בהישרדות, אתה עכשיו עסוק בלהיות חופשי בארצנו, אתה עסוק במקלט בטוח, במקלט לילה, אתה עכשיו רוצה שלא יהיה עוד שואה, אתה בונה את יד ושם. אתה עכשיו עסוק בהישרדות קיומית של אומה. ולכן הרוח, המשמעות, שאלות המשמעות לא יכולות להופיע, ושאלת העצמיות לא יכולה להופיע. ולכן כשצפות שאלות מעשיות, שצריכות פתרון קיומי, הכרחי, מיידי, כשצפות שאלות מעשיות לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו. ואז, וסברות שטחיות באות בראשונה ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית. כלומר, מופיעות, כמו אצל הילד הקטן, מופיעות סברות שטחיות, שבהתחלה יכולות לקיים את האומה ברובד או בשלב הראשון שלה, בשלב הראשוני שלה, בשלב הקיומי, ההישרדותי, החקייני שלה. כמובן, הסברות השטחיות האלה, שזה פלא גדול שמצד אחד הן יכולות לקיים אותנו כי הן שטחיות, אבל מצד שני יהיה להם פג תוקף לסברה השטחית הזאת. אני אתן דוגמה ואני פותח כבר את הסוגיה פה, למרות שתכף נלך לכיוון קצת אחר, להבין את המקרו. דוגמה שמבחינתי היא בית האב של הסוגיה הזאת. במגילת העצמאות שכולם מנפנפים בה, היה ויכוח גדול בין חותמי המגילה, האם יהיה כתוב שם השם במגילה, לא יהיה כתוב שם השם במגילה. תרגום אונקילוס, האם מדינת ישראל היא ככל הגויים בית ישראל, או מדינת ישראל היא מדינת היהודים עם היהדות של היהודים? האם יהיה כתוב שם השם או לא יהיה כתוב שם השם? בגלל שעם ישראל עסק אז באותה תקופה בהישרדותו, ודאי אחרי השואה, לא, אי אפשר היה עכשיו, אי אפשר היה לברר את השאלות האלה, את המהויות האלה. אם היינו מתחילים להתווכח, יש שם אלוהים במגילה, לא יש שם אלוהים במגילה, לא הייתה מגילה. אולי לא הייתה הכרזת מדינה, לא הייתה מדינה, אולי. ואז מצאו איזה פתרון ביניים, בשתי מילים שנקראות צור ישראל. הדתיים במרכאות אמרו, צור ישראל, זה אין צור כלוקנו, הקדוש ברוך הוא נקרא צור. אז אם כן, כשכתוב במגילה, במגילת עצמו, צור ישראל, הכוונה הקדוש ברוך הוא, צור ישראל וגואלו. והנקראים חילונים אמרו, צור ישראל, צור. למדנו במלבים, אמרו הנקראים חילונים. למדנו במלבים שצור זה סלע חזק, יש סלע ויש צור, להוציא מים מן הצור, צור זה סלע חזק. מה הסלע חזק? מה ייתן לנו? מה החוזק הלאומי של האומה? דיפלומטיה, כלכלה, ביטחון. זהו. ואז אנחנו סומכים. ואז כתבו שתי מילים מכובסות שנקראו צור ישראל, אלה פרשו את זה בשם אלוהים, ואלה פרשו את זה בשם כל הממדים הלאומיים שמבטאים את החוסן הלאומי של ישראל. וזה מספיק בשלב הראשון. בשלב הראשון שתי המילים המעורפלות האלה, צור ישראל, הסברה השטחית הזאת שלא העזנו לפתוח את הסוגיה הזאת אז, הסברה השטחית הזאת הספיקה, לאותה תקופה. אבל יבוא שלב, וברוך השם הוא הגיע, וטוב שהוא הגיע היום, כי אם הוא לא יגיע היום הוא יגיע עוד 20 שנה, עוד 100 שנה, הוא יהיה חייב להגיע, הבירור הזה יהיה חייב להתברר. אבל כשצפות שאלות מעשיות לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו, וסברות שטחיות באות בראשונה ומתוות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית, ואז הציונות מופיעה בצורתה הראשונית להיות עם חופשי בארצנו וזהו. ורק אחרי פגישת צורי מכשול רבים בחיי הכלל, רק אחרי שהסברה השטחית הזאת שהצליחה להעמיד בשלב א' את חיי האומה, כמו שהסברה השטחית של הילד הקטן הצליחה להעמיד את החיים של הילד הקטן בשלב הראשון, אבל כשהוא מתבגר זה כבר לא, זה כבר לא מחזיק מעמד. ואז הוא שואל שאלות של משמעות. ואז צריך לפתוח את המילים, צור ישראל. אני מתרגם את זה תרגום חופשי. האם מדינה, אני לא צוחק במה שאני אומר. האם מדינת ישראל היא ציונות חילונית? האם מדינת ישראל היא ציונות דתית, ממלכת כהנים וגוי קדוש? האם מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה, כלומר זכויות הפרט, ובעיקר המיעוט, או מדינת כל חתוליה וכלביה? וארנבותיה וכדומה. מהי המדינה הזאת? צריך לפתוח את הסוגיה. וכשאתה פותח את הסוגיה, מהי המדינה הזאת? נגיד את שלושת האפשרות הנוכחות יותר. האם מדינת כל אזרחיה? האם היא מדינת היהודים? האם היא ציונות חילונית? כשאתה פותח את סוגיית היסוד הזו, הרגש מתפרץ. ברור? כי מה שדחית 130 שנה, 75 שנה, עכשיו צריך להיפתח, כי הגיע גיל ההתבגרות, ועכשיו צריך לשאול שאלות של משמעות, וצריך לשאול שאלות של עצמיות. והסברות השטחיות שהחזיקו בשלב א' את האומה מתחילות לגרום נזקים, כי הציונות החילונית היא פתאום כבר לא מספיקה, אבל היא הופכת להיות מדינת כל אזרחיה, וגם זה כבר פחות אולי. זה מה שכתוב פה. ורק אחרי פגישת צורי מכשול רבים בחיי הכלל, רק אחרי שהסברות השטחיות שהתאבו לכוח פועל והחזיקו את ההתעוררות הלאומית בשלב א', רק אחרי שהכוח הזה מתחיל למצות את עצמו ומתחיל להיכשל בכל מיני כישלונות, כי אנחנו רואים שזה לא מחזיק מעמד עם כל מה שאנחנו רואים גם היום, מוכנים אנו לבוא לידי, אני אגיד עכשיו באתי משיעור אחר במקום אחר, עכשיו דיברנו על סוגיית אהבת ישראל, אז רק משפט אחד, כן, אהבת ישראל לא יכולה להחזיק מכוח המכנה המשותף בדעות, במעשים, במיסים, בגיוס לצהל, בביטוח לאומי, בלהצביע בבחירות, בנבחרת כדורגל. זה לא יכול להספיק. עובדה, אתה רואה? אתה רואה שחשבנו שאהבת ישראל ואחדות ישראל זה דבר ש... מה שאמרתי עכשיו ועוד יכולים להחזיק אותו. והנה, אתה רואה שלא. שיש אהבה אמינה לעזוב את המדינה ולקחת את הכסף מפה, ורופאים עוזבים את הארץ, וטייסים לא מתגייסים, וכו'. הנה, אתה רואה שזה לא מחזיק, זה לא... זה שאנחנו חיים באותה מדינה ומשלמים מיסים ומתגייסים לצהל, זה לא מספיק כבר להחזיק אותנו ביחד. ואל תקרא לי אחי, אני לא אחיך. וכדומה. זה שלב התפתחות. זה שלב התפתחות שצריך להבין למה אני קורא לך אחי ולמה אתה אחי על כל תנאי, בכל תנאי, בלי שום ספק. צריך לברר את השאלה הזאת. לכן, ורק אחרי פגישת צורי מכשול רבים בחיי הכלל, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית, בנויה ומיוסדת על, 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 על העמדה של הכרת ציוננו האמיתי מתוך עומק נשמת עמנו ותארת רוחו. אז זה רק הייתי אומר סיפור המסגרת. סיפור המסגרת הוא, אנחנו נמצאים בתהליך של מעבר משלב א' לשלב ב', אני מדבר שוב בקוד של המשפט העקרוני, מהכרחיות וחקיינות למשמעות ועצמיות. בשלב המעבר שהגרסה הקודמת היא כבר תתפרק ועוד לא הגענו לגרסה החדשה, שלב המעבר הוא יהיה קשה מאוד, נוקב מאוד, כואב מאוד ונפלא מאוד. אז זה נושא כללי. יש להבנה הזאת הרבה ביטויים במה שקורה היום, בהרבה מאוד תחומים. אני רוצה להתמקד בנקודה אחת, על פי הפסקה המופלאה באורות התשובה פרק י"ב, פסקה י"ב, נקווה שנספיק את כולה. אני חושב שהיא מאוד רלוונטית גם להבין את התקופה. אומר הרב ככה, יש שמחשבה, עכשיו מתחיל השיעור בעצם, כל זה רק הקדמה, יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור תארתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים תפלו בה אנשים שאינם אגונים והחשיכו את יפעתה. הרב כנראה רומז בפסקה הזאת לכל מה שנקרא ציונות, שציונות בתפיסה הישראלית עם כל המשמעות של זה וכל ההתפרטות של זה, זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל היא נתפסה כציונות חילונית עם כל המשמעות, תכף ניתן דוגמאות אחרות גם. אז יש מציאות, כשהרב כותב יש, הכוונה יכול לקרוא דבר כזה, ותכף כן הרב יגיד שהכרחי שיקרה דבר כזה. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור תארתה, יש מחשבות גדולות וטהורות, נדבר ברור, יש מחשבות אלוקיות גדולות, נשגבות, מרוממות, אני מתקיים רגע בעל פה, יש איזה יתרון וחיסרון. היתרון שבאמת הן מרוממות ובאמת הן נשגבות ובאמת הן עומדות בתארתן וכפי ערכן באמת. יש איזה חיסרון. מה החיסרון? שרק מישהו בגובה הזה ובגודל הזה הוא יכול להשתייך למחשבות האלה. ומה קורה עם הציבור? מה קורה עם ההמון? ותכף נראה יותר מזה. המחשבות האלה מרחפות מעליו, הוא לא קשור אליהם בכלל, נראות לו מרחפות. אומר הרב, יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור תארתה, יש שערך אלוהי נשגב, אמיתי, שלם, כן, ערך אלוקי, של מחשבות אלוקיות, יורדות, הערך הזה יורד ממעלתו, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, מפני שכשאותה המחשבה צריכה לאחוז בחיים, להופיע בחיים, במעשה, באופן מעשי, באופן פרקטי, ממשי ממש, כשהיא צריכה להופיע בחיים, אז, היות וכשהיא יורדת אל החיים, ממרומי מעלתה, היא פוגשת המון עם, ובהמון העם יש גם אנשים לפעמים שטחיים, יש גם אנשים, הרב קורא להם אפילו כאן לא אגונים, בהמשך הוא יגיד אפילו רשעים, וכולי, יש ציבור, הוא מכיל הרבה גוונים, נכון? אז יש ציבור רחב, ואז אותם האנשים שהרב כאן קורא להם בשפה עדינה אינם אגונים, האנשים שאינם אגונים, הם לוקחים את המחשבה הנשגבת הזאת ומתרגמים אותה לפי המושגים שלהם, לפי הצרכים המעשיים שלהם, ואז מלא לקחו את המחשבה העליונה הזאת והורידו אותה לשפה של הרחוב, עם התוכן של הרחוב, עם המשמעות של הרחוב. אני אתן אולי דוגמה, בסדר? שאני חושב היא מאוד בוערת היום, הרבה שנים כבר. כל הסוגיות שקשורות למעניינים של בן אדם לחברו, אני מדבר בשפה של בגץ, בסדר? שוויון, זכויות אדם, הדאגה לחלש, וכדומה, את זה הדרך. אלה מושגים אלוקיים. ישווה כתוב בין איש לאישה לכל דינים שבתורה. חביב אדם שנברא בצלם. זה מושגים עליונים. לעזור לגר, ליתום ולאלמנה, לחלש, לאומלל, למסכן, וכו'. זה מושגים רוחניים עליונים. אבל ברגע שהם יעמדו בתהרתם ובעומקם, יכול מאוד להיות והם לא יופיעו בתוך המציאות המעשית בעולם הזה, יכול מאוד להיות שהם יישארו מרחפים על המציאות. וכשהמחשבות האלה, המחשבות הליברליות האלה, כן, הבין אישיות האלה, הבן אדם לחברו הזה, המחשבות האלה כשהן מרדות למטה לעולם שלנו, אז באים אנשים רגילים ומנתחים את הרעיונות האלה ואת המחשבות האלה לפי ההבנה שלהם. ואז שוויון, למשל, זה שוויון גמור. ואז דאגה לחלש, אין הבדל אם זה החלש מהעם שלך או חלש מאריתריה, זה לא משנה, עד שלא ישתלו בנתניה, ואז תקום ראש העיר ותגיד, אנחנו קודמים. זאת אומרת, ברגע שהמחשבות יורדות למציאות התחתיתית, ממלא רואים את המחשבות האלה בצורתן התפלה, תפלו, מלשון תפל, תפלו באנשים שאינם אגונים והחשיכו את יפעתה. טוב, עכשיו, אם אנחנו היינו עוצרים בשלב הזה, זה נורא והיום. כי בעצם הערכים האלוקיים המוחלטים, שיורדים למציאות פה, כי הם צריכים להיות מוגשמים בתוך העולם המעשי, וכשהם יורדים לעולם המעשי, אז הם מקבלים את כל הציוויון של העולם המעשי, ואת כל הגבולות גזרה של העולם המעשי, וממילא גם אנשים שאינם מגונים, מתרגמים את המחשבות האלה, ומופיעים אותם בחיים בצורה מעוותת. נו, אז לאן אנחנו הולכים עכשיו? לאן הולכים? אני זוכר שאחרי רצח רבין, היו הרבה כינוסים של חבר'ה נקראים דתיים וחבר'ה נקראים חילוניים, גם אלינו לישיבה, אני למדתי בשילו, באו חבר'ה כמדומה נימנות הסטודנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והיו מפגשים ודיברו על דברים, והרבה מאוד מהדברים היו שמה שאתם אומרים שמבחינתכם זה ערכי החיים שבאדם לחברו, מבחינתנו זה יהדות, זה תורה, רק זה בגובה אחר, בגודל אחר. כן, אבל ברגע שזה ירד לרמת הציבור, או לרמת האקדמיה, או לרמת הבגץ, אז שם זה, נתקע כרגע. אז אפשר להתייאש. אז מה יהיה? אומר הרב, הירידה הזאת של המחשבה ממרומי גדולתה ומקור תארתה, אל התגשמותה במעשה ובחיים, ואותה הטיפלות והטפל שנאחז בה, הירידה הזאת איננה ירידת עולם. זה דבר זמני. כי אי אפשר שהטוב הרוחני והמחשבי, יהפך לרע. קודם כל, אי אפשר שטוב אלוקי יהפך לטוב אנושי. בטח שלא יכול להיות שטוב אלוקי יהפך לרע אנושי. ודאי לא יכול להיות. לכן, איננה ירידת עולם, זו לא ירידה עולמית קבועה, כי אם ירידת שעה. והיא גם כן לצורך עלייה. אז הרב אומר, יש פה שני דברים. א', לא להתייאש מהמצב הזה. זה רק ירידת שעה. בסוף זה ילך ויתעלה. ג', סליחה, א', זאת ירידת שעה. ב', זאת ירידת שעה שדווקא ממנה הכל יתעלל למקור האלוקי הטהור. אז א', כי היא מרידת שעה ולא עולם, וב', והיא גם כן לצורך עלייה. איך היא לצורך עלייה? כלומר, אם אני אגיד את זה רגע כך, בקשר לפסקה הקודמת. שלב א', כשתצטרך גאולה להופיע בישראל, עם כל המשמעויות המעשיות שלה, ערכים אלוקיים, לאומיים, ציבוריים, כלל ישראלים יצטרכו לרדת למדרגת המציאות החומרית המעשית הממשית. ואז ממילא אותם הערכים האלוקים המוחלטים הכלליים הלאומיים האלה, הם התפרשו אצל ההמון בצורה מאוד מאוד רדודה, מאוד שטחית. עד כדי כך שהסברה השטחית הזאת, הסברות השטחיות האלה, עד כדי כך שזה יהפך להיות התפיסה של רוב הציבור. ואז, וזה שלב א', זה אותו ילד קטן, אותו תינוק שרואה את הדברים הגדולים בצורה הקטנה. אומר הרב, אל תתייאש, הילד הקטן הזה יגדל. המחשבות הגדולות האלה שירדו והתגשמו במעשה, והאנשים שאינם מגונים הורידו אותה למדרגה שלהם, אל תדאג, זה בסוף יעלה בחזרה למקום הנכון שלו. איך זה יקרה? אומר הרב, אבל קודם כל, למה הם צריכים לרדת? וב', מה אנחנו מרוויחים מהירידה הזאת? ירידה לצורך עלייה. אז מה, למה זאת ירידת שעה, ואיך היא גם כן לצורך עלייה? אומר הרב, וכאן הרב פותח פה סוגיה נפלאה, אותם האנשים שהם קטנים באיכות, נקרא לזה המון העם, לא אוהב להשתמש במילים האלה, אבל אותם אנשים שלא מבינים את התוכן האלוקי, דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, למרות שזה לא כתוב בפסקה פה, אבל העיקרון אותו עיקרון. מעטים האנשים שמבינים את היהדות בעומקה, וחיים את היהדות בתהרתה. רבים האנשים שמבינים את היהדות בנוניותה, וחיים את היהדות הזאת בשטחיותה. רבים אנשים. מה אתה רוצה, שלא יהיו אנשים דתיים, מקף, מסורתיים? מה אתה רוצה, שכולם יהיו הגון מבילנה? שכולם יהיו המערד? שכולם יהיו הרב קוק? אז גם לא רק שהקודש הנשגב יורד אל החול, גם הקודש הנשגב יורד אל הקודש הנמוך, אל הקודש הבינוני, אל הקודש המיינסטרימי, נקרא לו. גם זה נכון, המשפט הזה. אבל גם זה לא ירידת עולם, אלא ירידת שעה, וגם זו ירידה לצורך עלייה. למה? אומר הרב, אותם האנשים שהם קטנים באיכות, שהרב קרא להם מקודם, אינם מגונים, יש להם גודל כמותי, וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת, צריך להיות כתוב פה, אף על פי שהיא נחשבת כלא חשובה, לגבי האיכות, מכל מקום כשהיא מצטרפת עם האיכות, היא מאתרתה, וברוב עם אדרת מלך. כלומר, אותה הירידה האיכותית של המחשבה, אותן הירידות האיכותיות של המחשבות של הערכים, כשהם יורדים אל המציאות בעולם הזה, אז קיבלנו יתרון כמותי. הרב תכף יסביר שיש פה יתרון כמותי כפול. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי, והגודל הכמותי הזה הוא חשוב. הוא חשוב בשביל מה? אף על פי, וגם מידה זו אף על פי שנחשבת כלא לגבי האיכות, מכל מקום כשהיא מצטרפת עם האיכות היא מהתרתה ברוב המדרת מלך. אז נכון שלא רוב עם זה מה שמעדר את המלך, אלא צריך להכיר את ערכו של המלך כדי שיהיה, כדי שתהיה הערכה איכותית של מלכו של עולם. נכון, אבל ברוב המדרת מלך, גם אם יבואו אנשים לבית כנסת, ברוב המדרת מלך, אף על פי שכולם, לא כולם באמת מבינים מי זה המלך ואיך פונים אליו ואיך חיים אותו בעולם הזה ומקדשים את שמו ומביאים את העולם לגאולתו, בסדר, אבל הם באים לתפילת נעילה בבית כנסת, גם זה חשוב. אומר הרב, אז אף על פי שהיא נחשבת כלא המידה הכמותית הזאת ביחס לאיכות, מכל מקום היא מאתרת, מלשון כתר, התרה שיתרה לו אמו, היא מאתרתה וברוב המדרת מלך. עכשיו תראו מה הרב אומר פה. פעמיים יתרון לירידה הכמותית הזאת. פעמיים, שתי מטרות לירידה הכמותית. מטרה ראשונה פשוטה, ולאו דווקא הכמות המספרית. קודם כל, זה שהמחשבות והערכים המוחלטים האלוקים העליונים ירדו אל החיים והתגשמו במעשה, והתפשטו במרחב של בני, במרחב האנושי. ואז מלא יש הרבה מאוד אנשים שפתאום מדברים על אותם ערכים. אני חוזר רגע לשוויון, דאגה לחלש, פתאום על ערכים של יהדות. תחשבו רגע שנייה. לא לפני הרבה שנים, בעולם היו אנשים רשעים. שהדאגה לחלש הייתה מחוץ ללקסיקון, הפוך, החזק צריך לנצל את חוזקו ולהשתמש בחלש לצרכים שלו. תקראו לזה דיקטטורה, אפשר להגיד עכשיו ביחד. בושה, בושה, יפה. והנה העולם, ממלכים ועבדים, ממנהיגים דיקטטורים, דמגוגים וכו', פתאום העולם עבר למציאות אחרת. תקראו לזה דמוקרטיה, תקראו לזה זכויות אדם, פתאום מדברים על זכויות אדם, כולל זכויות היחיד, כולל זכויות החלש. פתאום המושגים האלוקיים האלה, שהתורה דיברה, התורה דיברה עליהם, פתאום הם תופסים אחיזה במרחב. הם נמצאים, הם נוכחים במרחב. אז נכון שכרגע הם מתגלים בצורתם המעוותת, ואפילו השקרית, נקווה רק לפעמים העקומה והחלקית. בסדר. אבל סוף סוף הם נוכחים במרחב, אז קודם כל הרווחנו את הכמות המספרית, שהסוגיות האלה נוכחות, מדובר עליהן, מדברים עליהן, חיים עליהן, מפגינים עליהן, מוחים עליהן, וכו', זה מעניין את האנשים. ב', לא רק הכמות המספרית, אלא יותר מזה, ולאו דווקא הכמות המספרית, כלומר ההתפשטות של אותם הרעיונות בהמון, אף על פי שהרעיונות הוקטנו, כי הם הגיעו להמון, ולאו דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, מה זה הכמות הכוחנית? הרב מסביר פה. הכמות הכוחנית, הכוונה, המרץ והחפץ לרדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח. כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח הצילי המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. להחומר. זאת אומרת, יש סוגיה שלמה ברב, זרע אדם, זרע בהמה. יש זרע בהמה בתהליך גאולתנו. זרע בהמה זה בעצם כל הכוחות החומריים, המעשיים, הגסים, שא', המחשבות נמצאות שם, הרצונות נמצאים שם, ב', היכולות המעשיות נמצאות שם, לבנות את האומה בחומריותה. ממש כפשוטו ממש, הכסף מעניין, הכוח הצבאי מעניין, וכדומה על זה הדרך. אז כשהמחשבות העליונות יורדות אל החברה, יורדות אל המציאות של ההמון, א', הרווחנו שאותה מחשבות מתפשטות באופן מספרי, ריבוי אוכלוסים ברוב המדרת מלך, ב', אף על פי שירדו ממעלתן, ב', אנחנו מרוויחים שדווקא אותם אנשי המעשה, שיש להם יותר את הכישרונות האלה, את היכולות האלה, את ההזדהות עם זה, את הסיפוק הפנימי בזה, דווקא הם יכולים יותר להופיע את אותם רעיונות מכוח המרץ והמוטיבציה שלהם ביחס לרעיונות האלה. ולאו דווקא הכמות המספרית, כי הם גם הכמות הכוחנית, מה זה הכוחנית? הבכוח שיש להם ביחס לזה. כלומר, המרץ, המוטיבציה והחפץ לרדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח, שזה כל סוגי הזרע בהמה, הכישרונות האלה, היכולות האלה, הסיפוק הנפשי מזה, החלומות על זה, הסיפוק, כל השייכות לכל המציאות הזאת. אף על פי, כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס, וחסרי רוח אצילי, המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. נכון שזה מקטין את, את, את הכוח הזה כשהוא מתייחס לחומר, כי הוא ירד ממעלתו, אבל סוף סוף הרווחנו פעמיים. מה הרווחנו? א', הרווחנו ריבוי אוכלוסייה, ב', הרווחנו שאנשי המוטיבציה, אנשי הכישרונות, האנשים המעשיים, יכולים להופיע את הרעיונות האלה באופן מעשי במציאות. עכשיו, לאן זה יגיע, רבותיי? תראו לאן זה מגיע. אומר הרב, כאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, כי היא יורדת ממעלתה, כי היא צריכה להתגשם במעשה ובחיים, ואז היא מגיעה לזה שהיא מתפשטת בהמון בשטחיותה, אבל ממילא היא גם צוברת את הכוח ואת העוצמה מתוך הפעילות של אותם אנשי המון לבסס אותה בחיים באופן שטחי. אז כאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי פה בעולם שלנו, דרכה לרדת ממעלתה, בפרק הזה אני התעוררתי ללמוד את זה הערב איתכם בגלל המשפט הבא. אני מרגיש שאנחנו נמצאים היום במצב הזה, לא יודע אם עד כדי כך, אבל אנחנו פה. אומר הרב, בפרק הזה, הנה היא מושלכת לארץ. מה מושלכת לארץ? המחשבה שירדה ממרומי גדולתה. שוויון, אז לא רוצים מחיצה, שוויון גם לא ביום כיפור, ואפילו מפרקים את התפילה. זהו. בפרק הזה הנה היא מושלכת לארץ, אותה מחשבה עליונה, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה. תכף הרב יגיד יותר חריף מזה. אבל אם זה מתרבים אוכלוסיה, א', האוכלוסיה מתרבה, כמו שאמרנו, ההמון יותר נחשף לערכים האלה למרות שהם הושטחו, וב', והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת, אז גם זה התווסף בהמון, וגם התוקף המעשי להופיע את זה בחיים. אבל הדברים הולכים כך, אז זה שלב א', רבותיי. השלב א', אם אני מחבר את הפסקה הזאת לפסקה הקודמת, שלב א', המחשבות ירדו ממעלתן ונאחזו במציאות ומופיעים בשטחיותן, וזה אוחז בהמון מבחינה מספרית, וזה אוחז בהמון מצד המוטיבציה והמרץ והיכולות המעשיות לבנות את המחשבות האלה, את הערכים האלה, לפי הערך של החברה האמונית, החומרית, העכשווית, העולם הזאת. זה שלב א', אבל יגיע שלב ב', והמחשבות חייבות לחזור למרומן. ואיך זה יקרה? אומר הרב, הדברים הולכים כך, של חילול הקודש של המחשבות האלה, של הערכים האלוקים העליונים האלה, הדברים הולכים כך עד בו התור שמתעוררים עדיני לב חמושים בכוח צדקת השם, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה ומתעמקים בתוכיותה, מכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות. אני רוצה רגע פה, למרות שאנחנו באמצע שני משפטים חשובים. אומר הרב, עד מתי זה יקרה? עד שיבואו אנשים, קבוצות, תלמידי חכמים, בחורי ישיבות, הציבור הזה למשל, שמתעוררים עדיני לב חמושים בכוח צדקת השם, אנשים שמבינים שלא יכול להיות שהבן אדם לחברו הזה יישאר ברמת הבגץ, כלומר בית המשפט התחתון להיצדק, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שהמחשבות האלוקיות העליונות יישארו ברמת האקדמיה ששכחה מזמן לקדמיה, לקדם שם השם. לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שכל מי שיחשוב שהוא במוקדי הכוח של החברה הישראלית, אף על פי שהוא מיעוט, יחשוב שהוא פה מנהל את החברה ואת המדינה. לא יכול להיות. אלא צריכים תלמידי חכמים, בחורי ישיבות, סקופי קומה, בטוחים בצדקת דרכם, עושים את מה? מבינים את החשבון הזה. מבינים שמצד אחד לא הייתה ברירה, אז היה צריך לרדת למטה כדי להיחס במציאות וכו'. מצד שני, זה לא יכול להיות לעולמיה, זה ירידת שעה, זה לא ירידת עולם. וגם זו ירידה לצורך עלייה. אז זה חייב עכשיו להתעלות. מי יעלה את זה? מי יעלה את כל הסוגיות שנקראות היום ליברל, ליברליות, זכויות אדם וכו'. מי יעלה את זה? המפגינים בדיזינגוף? בקפלן? מי שיכול לעלות את זה, רק מי שיודע שהמקור של כל זה זה בקודש, ובגודל של הקודש, ובערך של הקודש, ובטהרה של הקודש. זה תפקידנו, ולדבר על זה בכל מקום, ולדבר על זה בגבורה, ולא באיזה רפיסות, ולחפש כל הזמן את המחנה המשותף הנמוך. צריך לפתוח את המילים צור ישראל. הגיע הזמן, ברוך השם, הגיע הזמן. סוף סוף. לכן הדברים הולכים כך עד, עד בו התור שמתעוררים הדיני לב חמושים בכוח צדקת השם, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור תארת המחשבה. הם מבינים שבעצם במחשבות הרדודות השטחיות שמופיעות כרגע בהמון, בעצם יש להם מקור בקודש, ומזהים את המקור הזה, כי משם זה ירד, ומתעמקים בתוכיותה של אותה תארת המחשבה, של אותה המחשבה, מכניסים בה את התואר שבנשמתם. הם עצמם במחשבות האלה מכניסים את הקודש הפנימי, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות. עכשיו אני ממשיך למשפט הבא, כי זה המשך המשפט. ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, אותה מחשבה העליונה הכללית הזאת, שעכשיו מתחילה סוף סוף לחזור לעצמיותה ולאמת שלה, אותם הערכים האלוקיים. ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפני מחווה הרוחנים, תראו איזה משפט, זה, לכן אמרתי המשפט הזה, זה תפס אותי, שמפני מחווה הרוחנים של המחשבה, ממה? מתקירת הקוצים הסובבים אותה, כמו שושנה כשנה בין החוכים. תראו מה הרב כותב פה. ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפני מחווה הרוחנים, מתקירת הקוצים הסובבים אותה, היא מוטלת עייפה בחולשת כוח, בתרדמת מוות, וכמעט באין רוח חיים. אותם המחשבות האלוקיות הנשגבות. בואו נחזור רגע לכותרת העל. ציונות, המושג ציונות הוא היום כל מי שמרים דג, דגל וחוסם את העלון ועושה קומזיץ ובונה סוכה, זה נקרא ציונות? גם אם הוא דוגל והוא אומר את זה במדינת כל אזרחיה, כי זכויות אדם זה ציונות, כי אסור לחזור על מה שעשו לנו בשואה. וכשזה מגיע לעיוותים נוראים, זה מה שכתוב פה. עם הערכים האלוקיים האמיתיים שירדו לתחתיות ארץ, הם יגיעו למצב שהקוצים שסובבים אותה, עשו אותה, את המחשבות האלה, עשו אותה מוטלת עייפה, בחולשת כוח, עייפות, אחרי זה תרדמת מוות, ואחרי זה כמעט ואין רוח חיים. אתה כבר מרים ידיים, אתה אומר לא יש לבית לגאולה, זה יתקע פה, זה יתקע במצב הזה. אבל אותם הצדיקים, אותם הדיני לב חמושים מכוח צדקת השם, שמכניסים את הקודש הפנימי האמיתי המקורי לתוך כל המציאות הזאת, בלימוד שלהם עם עצמם, עם החברותה שלהם, בשיעורים, בהשפעה על אחרים, בכל האפשרויות, אומר הרב, וכמעט בין רוח חיים מתעוררת היא ומתחלת להשפיע. אותה המחשבה שאותה הנקיות והזכות והתארה והגודל של הצדיקים הכניסו במחשבה השטחית הזאת והחזירו אותה לחיים, מתעוררת היא ומתחלת להשפיע, א', על כל הניגשים אליה, על כל הניגשים אליה תל חיים בעוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בילויה כל הדבקים בה. אז א', כל מי שהכניס בה, במחשבה הזאת את התוכן הפנימי הזה, וב', וגם אותם אשר דפקו בה בימי עונייה רוחני, אשר על ידי זדון ושובבות, ושובבות רשע, שרו מהדרך הראשית הסלולה, גם הם מתעלים עמה, שווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה, במעוף נשר, בקלות נפלאה. ותראו מה כאן הרב אומר, שאין דומה לה בכל גילוי של חיזיון תשובה הבא מצד התורות כוח הטוב של איזו נפש פרטית. המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר. כלומר, מה שתהליך התשובה מייצר אצל האדם הפרטי, זה כאינו כאפס מה שתהליך התשובה הזה ייצר באומה, בציבור. וכאן הרב כנראה רומז הרבה רמזים, שזה יהיה תשובה בהירה, מאוד עמוקה ועליונה, במעוף נשר, בקלות נפלאה. אולי כדאי כאן להעיר את ההערה של הרב חרלאפ, שצריך לקבל אותה ברבון מוגבל, והערה נכונה, שהרב חרלאפ כותב שמה שחזל אמרו שהגאולה קימה קימה, זה רק ביחס לגאולת הגוף, כי הגוף, הסדרים שלו, זה קימה קימה. אז ביחס למה שהוא גוף, כלומר בניין החומר של האומה, ציונות, מעשית, זה יהיה קימה קימה. אבל מה שקשור לבניין הרוח, הרוח היא לא קימה קימה. הוא אמר ויהי, ויאמר אלוהים יהי ויהי. הרוח זה פתאום, זה בפעם אחת, ברוך שאמר והיה העולם, בפעם אחת. אז באופן יחסי, הקימה קימה שייכת יותר לבניין החומרי של האומה, אבל הדילוגים שייכים יותר לבניין הרוחני של האומה. וכאן הרב אולי רומז לזה קצת, במעוף נשר, בקלות נפלאה, יחסית זה בקלות, כשהתוכן הרוחני הזה ייכנס לתוך השטחיות שולטת בו בחיים. המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר, על כוחך אתה גדל. לכן לא להרים ידיים. המהלך הזה של מי הכרחיות למשמעות ומי חקיינות לעצמיות, הוא חייב לקרות. וכשהוא קורה הוא כואב, אבל הוא הכרחי, הוא מברר, הוא מגדל, הוא מביא אותנו למי שאנחנו צריכים להיות, למה שאנחנו צריכים להיות. במה זה ישייך? זה ישייך גם לעולם הערכים שבתוכו אנחנו חיים. ואותם הערכים האלוקיים הגדולים שירדו עכשיו לתחתיות הארץ, ואני אגיד אולי משפט, אני הולך מסביב, אני אגיד את זה הכי פשוט שאני יכול להגיד, בסדר? עד לפני לא הרבה שנים, האנשים הנקראים דתיים ידעו שמי שמפרש את היהדות זה במרכאות הדתיים. והאנשים הנקראים, לא אוהב את ההגדרות, החילוניים, הם לא יכולים לפרש את היהדות כי זה לא הנושא שלהם. היום אנחנו במצב שכל אחד יש לו את היהדות שלו. עד הרפורמים זה מגיע. מי אמר שאתה יותר יהודי ממני? לי יש את היהדות שלי, מה אתה תגיד לי מה זה יהדות? זה נורא. לא רוצה לזכור, לא רוצה להזכיר כאן שמות של אנשים מרכזיים במדינה, שככה הם מדברים וגם ככה הם מחנכים, ויש לזה השלכות חמורות לדבר הזה. אין, לא, הרבנים, עולם הרבנות, עולם התורה, עולם הישיבות, עולם הדיינות, הוא לא אחראי על מה זה יהדות. אתה לא תגיד לנו מה זה יהדות. מי אמר לך שיהדות זה דווקא התפלל למחיצה? איפה למדת את זה? מי אמר לך את זה? אנחנו קובעים מה זה יהדות. תראו לאן זה יורד. לכן זה יורד גם ביחס מהקודש לחול וגם ביחס לקודש עצמו. אבל זה, המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר. זה, השלב השני יופיע, על כורחנו הוא יופיע. אור השם, אנחנו מסיימים, אור השם המעולף בהרפילים, הגנוז בנקודת ציון היסודית יופיע. לכן אמרתי בהתחלה שכנראה מדבר כאן על הציונות באופן כללי. הציונות, הרב מדבר הרבה פעמים שציון זה הצד הלאומי וירושלים זה הצד הרוחני, אבל הרב אומר בהרבה מקומות שיש נקודת ציון, יש בתוך ציון את הנקודה הפנימית, הנקודה הציונית, הירושלים שבציון. אז אור השם המעולף בהרפילים הגנוז בנקודת ציון היסודית יופיע, יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך עיר מלוכה וכל אגפיה, ואימה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה. זה גם רמזים פה גדולים, כנף המעיל, אותם אלה שיוחזו בכנף המעיל ויעלו לארץ עם כל המשמעות הרוחניות של זה, הקרובים והרחוקים לתחיית אמת וישועת עולמים. לכן רבותי היקרים, גבירותי היקרות, המצב של עם ישראל הוא מצב מורכב, הוא חשוב. אנחנו נמצאים בתקופה מכוננת, מכוננת. הייתם בסוכה שלנו, מתי זה? לפני יומיים אמרתי לחבר'ה, אתם הדור הבא, כמו שהדור חלוצים שעברו מגלות לגאולה יפשוט הביצות, אתם הדור שעכשיו מעביר אותנו את השלב הזה. עליכם האחריות, מוטלת עליכם האחריות להעביר את הפאזה בעולם הרוח. עולם החומר זה הדור הקודם, עולם הרוח זה אתם, זהו, זה הדור שיושב פה עכשיו, ואנחנו צריכים לקחת על זה אחריות, ללמוד הרבה תורה, להבין את התהליכים, להפנים את התורה הזאת, לבוא סקופי קומה לעצמנו, לחברה, לדבר ברור מתוך כבוד והערכה לזולת, לא לבטל לדעתו וגם לא לכפות עליו כמובן, אבל לדבר מתוך גובה, מתוך גודל. נזכה בעזרת השם לעבור לשלב הבא עד גאולתנו השלמה במהרה, מועדים לשמחה, פתקה טובה. אמן. אנחנו רק